שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף צדיק ב' במסכת חולין. נתחיל בשורה 11 בעמוד א', נסיים 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את האגדתה של אתמול. בחלק השני נחזור לדיני גיד הנשה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, האגדתה, ואת החלק הזה נחלק לשתי סוגיות. הסוגיה הראשונה מובאת אגב זה שאתמול ראינו שלעם ישראל יקומו שני מנהיגים, אחד בארץ ישראל ואחד בבבל, אז עכשיו הגמרא מביאה דרשה דומה, הפעם מהחלום של שר המשקים. עכשיו נקדים שהחלום הזה היה בעצם נקודת מפנה בהיסטוריה של עם ישראל, כי זה מה שגרם ליוסף בסופו של דבר להיות משנה למלך, וזה גרם ליעקב ובניו לרדת למצרים, וזה גרם לשיעבוד מצרים, וזה גרם ליציאת מצרים, כך שיוצא שלרגע הזה של פתרון החלום יש השפעה מאוד משמעותית על עם ישראל. וממילא אומר המהר"ל, הגמרא אצלנו דורשת את החלום לא רק ספציפית לגבי שר המשקים, אלא איזושהי משמעות כללית יותר לגבי עם ישראל. זאת הקדמה, עכשיו חזרה לדרשה, אז כאמור בפסוק כתוב, ובגפן שלושה שריגים. מה זה שריגים? אז בפשט הכוונה היא ענפים, אבל רב דורש את זה, שריגים כאילו כתוב שרי גאים. כלומר, שרים גאים, שרים במעמד גבוה, והוא אומר שתמיד בכל דור בעם ישראל יהיו שלושה שרים, כלומר אנשים עשירים ובעלי איזשהו מעמד גבוה פוליטי, שהם יש טובה לעם ישראל. לפעמים שניים יהיו בישראל ואחד בבבל, לפעמים שניים בבבל ואחד בארץ ישראל. זו הדרשה של רב. ואגב, חכמים אמרו ששני הנכדים של רב הם היו שני אנשים אלו בדור שלהם. זו הדרשה של רב. ואגב, חכמים אמרו ששני הנכדים של רב הם התאימו בדיוק למה שהוא תיאר כאן. וזה כאמור מובא, אגב, זה שאתמול ראינו שלעם ישראל יהיו שני מנהיגים, אז עכשיו ראינו שגם יהיו שלושה שרים. ואגב, זה מביאים גם דרשה של רב, והשהוא דורש את זה קצת אחרת. הוא לא אומר שרי גאים, אלא שרי גויים. כלומר, נסביר את זה לפי רבנו גרשום, שגם אצל הגויים, בכל דור יהיו שלושה שרים גויים שהם ייתו לטובת עם ישראל, בניגוד לכל השאר שיהיו נגדנו. אז אנחנו רואים באמת שמדי פעם יש איזה נקודת אור. עד כאן הדרשה לגבי המילה שריגים, שזה כאמור ובא, אגב, מה שראינו אתמול. עכשיו, כיוון שכבר הבאנו את הפסוק, אז הגמרא מביאה את כל הפסוק, בוא נקרא אותו, ובגפן שלושה שריגים, והיא חפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים. זה הפסוק, והגמרא מפרקת אותו לארבעה גורמים, גפן, שלושה שריגים, חפורחת עלתה ניצה, והבשילו אשקלותיה ענבים, ומביאה שש דרשות שונות, שלוש של תנאים ואז שלוש של אמוראים, למה רומז כל אחד מאותם ארבעה גורמים. שוב נזכיר את הגורמים, גפן, שלושה שריגים, כלומר שלושה ענפים, חפורחת עלתה ניצה, כלומר הפרי מתחיל להתבשל, ואז הבשילו אשקלותיה ענבים, כלומר יש כבר אשקולות מלאים, אלה ארבעת הגורמים, ועכשיו נתחיל שש דרשות שונות, כאמור שלוש מהתנאים ואז שלוש מהאמוראים, למה רומז כל אחד מהגורמים. אז דרשה ראשונה זה רבי אליעזר, הוא אומר שזה רומז על העבר. הגפן זה העולם, בתוכם יש שלושה שריגים שזה שלושת האבות, וכפורחת עלתה ניצה שזה האימהות, ומהם יצאו האשכולות שזה השבטים. זו דרשה אחת, אבל רבי ישוע אומר, לא יכול להיות שהפסוק מרמז על מה שכבר היה, הוא צריך לרמז על מה שיהיה. לכן הוא אומר כך, גפן זה התורה שתינתן לעם ישראל, שלושת השריגים זה משה, אהרון ומרים שיבואו, כפורחת עלתה ניצה זה הסנהדרין שהם לוקחים את התורה של משה, אהרון ומרים ומורידים אותה קרקע המציאות על ידי התורה שבעל פה, והאשכולות זה הצדיקים שבכל דור שממשיכים את אותו תהליך, זו דעת רבי יהושע. דעה שלישית בתנאים זה רבן גמליאל, שכהרגלו אומר עדיין צריכים אנו למודעי, כלומר לרבי אלעזר המודעי, שהוא אמר כך, הכל מתייחס לבית המקדש וירושלים, כלומר גפן זה ירושלים, שלושת השריגים זה מקדש מלך וכהן גדול, הפרחים שעולים זה פרחי הכהונה, והשקלותיה זה הנסחים, כלומר הקורבנות, זו הדעה השלישית בתנאים. עכשיו להם רואים, רבי יהושע בן לוי אומר שהכל כאן רומז למתנות שהשם נתן לעם ישראל, אז גפן זה התורה, שלושת השריגים זה הבאר, עמוד הענן והמן, הפרחים זה הביקורים, והאשכולות זה הנסחים, לפי רש"י הכוונה היא שזה שיש לנו את ארץ ישראל זה המתנה, ומתוכה אנחנו מביאים ביקורים, מביאים קורבנות, אפשר אולי גם לפרש שעצם הזכות שלנו להביא ביקורים ולהביא קורבנות זאת המתנה שהשם נתן לנו, זה רבי יהושע בן לוי. דעה שנייה באמוראים זה רבי ירמיה בר אבא, שהוא אומר שגפן זה עם ישראל, שלושת השריגים זה שלושת הרגלים שמולים לרגל, כפורחת עלתה ניצה, בזה יוסף רומז שהגיע הזמן של עם ישראל לצאת ממצרים ומצרים הולכים לחטוף. איך הוא רואה את זה בפסוק? כי יש פסוק בישעיהו סמך ג' ששם השם כביכול נראה כולו מלוכלך בדם, והנביא שואל אותו למה הבגדים שלך אדומים, והוא אומר חזרתי עכשיו מאדום והרמסם בחמתי אותי ויז ניצחם על בגדיי. כלומר הדם שלהם ניצחם, זה נקרא התיז על בגדיי. זה שם בישעיהו, והמילה ניצה כאן מזכירה את המילה ניצחם, אז דורשים שגם זה מתייחס לדם של מצרים כשעם ישראל יצא. זה כפורחת עלתה ניצה, והפשילו השקלותי ענבים, זה משמעות דומה שהגיע הזמנה של מצרים לשתות את כוס אותה רעילה, כלומר לקבל את הפורנות שלה, את העונש שלה. אגב זה גמרא מביאת רבה שאומר שמצרים שלוש פעמים תקבל את כוס אותה רעילה, פעם אחת ביציאת מצרים, פעם שנייה במלחמה של נבוכדנצר נגד פרעה נכו, ופעם שלישית בעתיד לבוא כשכל עובדי הכוכבים יאנשו בימות המשיח. עד כאן הדרשה החמישית של רב ירמיה בר אבא. הדרשה השישית היא של ריש לקיש, היא לא מובאת על הפסוק שהזכרנו, אבל היא מובאת כאן כי די דומה, כי גם היא דורשת כל חלק של הגפן למשהו שקשור לעם ישראל, ואומר ריש לקיש כך, בגפן יש זמורות, אשכולות, עלים וקנוקנות. ואומר ריש לקיש, הזמורות זה משל לבעלי הבתים שיש להם כסף, הם נותנים צדקה, תומכים בלומדי תורה, בלעדיהם כל לימוד התורה לא היה אפשרי, האשכולות זה תלמידי החכמים שלומדים תורה, אגב, גם באתר הזה, בלעדי תלמידי החכמים ובעלי הבתים שתורמים באופן קבוע לקיום הלימוד הזה, כל הדבר הזה לא היה אפשרי, כי באמת כפשוטו, אם אין קמח אין תורה, מי שרוצה להצטרף לתומכים מוזמן להיכנס לאתר sinai.org.il ושם להשתתף בהוראת קבע סמלית. זה מאוד מאוד עוזר לנו להמשיך את המיזם. בכל אופן, זה הזמורות, בעלי הבתים והשקולות תלמידי החכמים. העלים זה עמי הארץ, שאומנם הם לא תורמים לתורה והם גם לא לומדים תורה, אבל הם פועלים ובונים את הארץ, ובזכותם העולם קיים, וגם את זה כמובן צריך. והקנוקנות זה ענפים הדקיקים אלו שיוצאים מהגפן ונקרחים סביב הגדר או סביב איזשהו מוט ששמים להם. זה הריקנים שבעם ישראל, שהם בעלי עבירות, וגם אותם עם ישראל צריך. אגב, שימו לב שמי שאומר את זה ריש לקיש עם ההיסטוריה הידועה שלו. ועד כאן שש הדרשות השונות של התנאים והמוראים לגבי החלום של שר המשקים, וזה הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד א', ובזה סיימנו את הסוגיית הגדתה הראשונה. הסוגיה השנייה יותר קצרה היא גם כן על פסוק שמזכיר את יציאת מצרים ואת הצדיקים, וזה על פסוק בהושע שבו השם אומר לו הושע לעשות משהו מאוד מפתיע, להתחתן בכוונה עם אישה שהיא בוגדת בבעלה, וזה בעצם רמז לעם ישראל שבוגד בהשם. להתחתן עם אישה שהיא בוגדת בבעלה, וזה בעצם רמז לעם ישראל שבוגד בהשם, ואז הושע אומר שהוא עושה את זה, והניסוח שלו הוא כזה, ואקרה לי ב-15 כסף וחומר סעורים ולטח סעורים. והגמרא דורשת, ואקרה לי זה שהוא קנה אותה, כלומר קידש אותה בכסף, ובכמה כסף? אז גם בכסף ממש, ב-15 כסף, וגם בחומר סעורים, שזה 30 סעה סעורים, וגם בלטח סעורים, שזה 15 סעה. מה זה בא לרמז? אז 15 כסף רומז ל-15 בניסן, כלומר פסח, שאז עם ישראל יצא ממצרים, זה בעצם שהשם קנה אותנו. המילה כסף רומזת לצדיקים, כלומר השם קנה אותנו בשביל הצדיקים או בזכות הצדיקים, וכמה צדיקים יש ואיפה הם? אז כאן יש חומר סעורים, שזה 30 סעה, ולטח סעורים, שזה 15 סעה, זה מספר הצדיקים. והם מחולקים לשתי קבוצות, 15 בבבל ו-30 בארץ ישראל. ואומר אביי, זה לא צדיקים שמפורסמים וכולם יודעים שהם צדיקים, אלא אדרבה, זה דווקא אותם צדיקים שיושבים באחורי בית המדרש, תותי אפתא, כלומר מתחת לאיזשהו יציע אחורי, אבל האמת היא שהם הצדיקים שמחזיקים את עם ישראל ובשבילם יצאנו ממצרים. ובסוגריים, מאיפה אנחנו יודעים שה-30 הם בארץ ישראל וה-15 הם בבבל? אז את זה אנחנו לומדים מפסוק אחר בזכריה י' שכתוב שם ויקחה 30 הכסף, שזה רומז לאותם 30 צדיקים, והשליח אותו בית השם אל היוצר, כלומר הוא שליח אותם לארץ ישראל, אז מכאן ש-30 הצדיקים הם בארץ ישראל. אגב, פסוק לפני זה הושע מתייחס גם לגויים, והוא אומר שגם להם יש 30 כסף. למה זה מתייחס? רב יהודה אומר שגם לגויים יש 30 צדיקים, רב אומר שזה 30 מצוות שהגויים קיבלו על עצמם, כלומר לא רק את 7 מצוות בני נוח, והשם אומר להם שם, תשמעו, אני מקיים אתכם בזכות אותם 30 צדיקים או 30 מצוות, אבל בפועל זה לא קורה. או שתשלמו לי, כלומר תנו לי באמת 30 צדיקים ובאמת תקיימו את ה-30 מצוות, או שנבטל את העסק ואז כבר לא תתקיימו. זה הפסוק לפני זה, ובזה סיימנו את הסוגיית הגדתה השנייה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי הגדתה. בסוגיה הראשונה דרשנו את הפסוק של יוסף לגבי 3 הסריגים, בסוגיה השנייה לגבי 30 כסף, ועכשיו בשורה השלישית בעמוד ב' אנחנו חוזרים לנושא שלנו של גיד הנשה, ואנחנו מתחילים את החלק השני. את החלק השני נחלק לשלושה סעיפים, בסעיף הראשון נדבר על גיד הנשה באוף, בסעיף השני נדבר על חלב, ובסעיף השלישי נראה איזה חלק בדיוק של גיד הנשה אסור באכילה. אז הסעיף הראשון, המשנה אמרה שבאוף אין איסור גיד הנשה. ולמה? כי בתורה כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. הירך זה העצם. כף הירך זה הבשר שמעל העצם של הירך, והבשר הזה הוא תפוח, כלומר בולט קצת עגול, לכן הוא נקרא כף. ואומרת המשנה, לאוף אין כף הירך, לכן אצלו אין איסור גיד הנשה. זה במשנה, בגמרא נראה על זה שתי הערות. הערה אחת, הגמרא מדגישה שזה לא של העוף אין בשר על הירחיים. הרי ברור שיש, כולנו קונים ירחיים של עוף במקולת. אלא שהכוונה היא שבניגוד למשל לפולקה, כלומר לשוקיים, ששם אפשר לראות שהבשר הוא תפוח, בירחיים של העוף, מה שנקרא גם המשולש, הבשר הוא שטוח. לכן זה לא נקרא כף הירח, ולכן גידן שלא אסור. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שאלה של רב ירמיה, שכדרכו הוא שואל שאלה שמחפשת את ההגדרה המדויקת של הדברים, והוא שואל, מה יקרה אם יהיה עוף שבמקרה הירח שלו כן תהיה תפוחה, או להפך, מה יקרה אם תהיה בהמה שמשום הבשר של הירך שלה לא תפוח, האם אז יהיה איסור? כלומר, האם זה תלוי במין, עוף או בהמה, או שזה תלוי בתפיחה עצמה, ולגבי זה, הגמרא נשארת בתיקו. זה היה הסעיף הראשון לגבי עופות ותפיחה. הסעיף השני זה בשורה השביעית בעמוד ב', וזה לגבי המשך המשנה על שליל וחלב, אבל לפני שנראה את זה, נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה תזכורת מכל השבועות האחרונים, למדנו כבר כמה פעמים שעובר במאי אמו נחשב חלק מהאימא, ולכן אם שחטו את האימא, העובר שבפנים מותר באכילה ומותר לאכול גם את גיד הנשה שלו ואת החלב שלו, כי כל זה נחשב פשוט כאילו חלק מהבשר של האימא, אבל כל זה נכון עד סוף החודש השמיני. בחודש התשיעי, שאז כבר העובר מוכן לצאת, יש מחלוקת. רבי יהודה אומר שהוא עדיין נחשב חלק מהאימא, אבל רבי מאיר אומר שכבר לא, והוא צריך שחיטה בפני עצמו, והחלב שלו אסור, וגיד הנשה שלו אסור. זאת הקדמה אחת. הקדמה השנייה זה ברייתא, ששם יש עוד שתי מחלוקות בין רבי מאיר לרבי יהודה לגבי גיד הנשה. מחלוקת אחת זה לגבי איזה חלק בדיוק של הגיד נאסר, שלפי רבי יהודה זה רק החלק שיוצא מהבשר של הגיד, לא מה שבלוע בפנים, לפי רבי מאיר זה גם מה שבלוע בפנים, לכן צריך לחפור ולחטט בתוך הבשר בשביל להוציא משם את כל חלקי הגיד, זאת מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה לגבי השומן או החלף שנמצא מסביב לגיד, שלפי רבי יהודה השומן הזה הוא כולו מותר, הוא לא נחשב חלק מהגיד, הוא גם לא נחשב חלב שאסור באכילה, הוא פשוט סתם שומן שמותר באכילה. אמנם רבנן גזרו שאת מה שכן רואים הוא יוריד עם סכין ולא יאכל, אבל זה רק משום מרית עין, שזה לא יראה כאילו שהוא אוכל את הגיד, אבל עקרונית זה מותר. זה רב יהודה, לעומת זאת רבי מאיר אומר, זה אסור, וצריך להוריד לא רק את מה שרואים, אלא לחפור פנימה לתוך הירך, ולהוציא משם לא רק את הגיד, אלא גם את השומן, זאת המחלוקת השנייה. עד כאן ההקדמות, עכשיו בוא נחזור לסוגיה, שכאמור היא ממשיכה את המשנה. אז המשנה אמרה כך, ונוהג בשליל, רב יהודה אומר אינו נוהג בשליל, וחלבו מותר. מה הולך פה? אז המשנה מתחילה במחלוקת לגבי שליל, כלומר עובר בחודש התשיעי, האם הגיד הנשה שלו אסור? זה קל, כבר אמרנו שזה מחלוקת, רבי מאיר אומר שזה אסור, רבי יהודה אומר שזה מותר, עד כאן מאוד מובן. אחרי זה אומר את המשנה, וחלבו מותר. ואומר שמואל, זה לפי כולם, בין רבי מאיר, בין רבי יהודה, החלב מותר. על מה מדובר כאן? על איזה חלב? אז אם מדובר על החלב של השליל, כלומר בלי קשר לגיד הנשה, פשוט חלב של עובר בחודש התשיעי, ועל זה המשנה אמרה שלפי כולם זה מותר, אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, הרי כמו שכבר הקדמנו, כמו שרבי מאיר ורבי יהודה נחלקו לגבי הגיד, הם נחלקו גם לגבי החלב, לרבי יהודה זה מותר, לרבי מאיר זה אסור, לכן לא יכול להיות שעל זה המשנה דיברה, אלא מסבירה הגמרא, כאן כבר לא מדובר על שליל, אלא פשוט על בהמה גדולה, רגילה, שיש לה גיד הנשה, והנושא כאן זה החלב של אותו גיד הנשה, שעל זה אמרה המשנה שהוא מותר לפי כולם. עכשיו, אז זה שואלת הגמרא, הרי כמו שכבר הקדמנו, הרי גם זה לא נכון, גם בזה יש מחלוקת, רבי יהודה מתיר, אבל רבי מאיר אוסר. אומרת הגמרא, נכון, הברייתא אמרה שרבי מאיר אוסר את החלב, אבל גם לדעתו זה בעצם רק גזירה דרבנן. כלומר, מדאורייתא כולם יודעים שהשומן הזה שעל הגיד מותר, ולזה המשנה התכוונה כשאמרה שהחלב הזה מותר. מה שבברייתא יש מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר כמה מהשומן הזה צריך להוריד, שני מסכימים שזה רק גזירה דרבנן, הם רק נחלקו עד כמה רבנן גזרו. האם את כל השומן צריך להוריד או רק את מה שרואים? בכל אופן מהתורה זה מותר, והגמרא גם מביאה ראיה מברייתא שמוכח שגם רבי מאיר אומר שזה רק גזירה דרבנן. ועד כאן סיימנו להסביר את החלק הבא של המשנה של וחלבו מותר. ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף השלישי והאחרון להיום. גם הסעיף הזה עוסק באיזה חלק של הגיד נאסר, כלומר ראינו עכשיו מחלוקת האם רק מה שמחוץ לבשר נאסר או גם מה שבתוך הבשר. עכשיו, בין כך ובין כך, נראה על איזה חלק בדיוק מדובר. האם מדובר על החלק העבה של הגיד, כלומר הגיד המרכזי עצמו, או על הקנוקנות שלו, כלומר אותם גידים דקים שיוצאים מהגיד הראשי, כלומר עצבים קטנים שהולכים מסביב לבשר ובתוך הבשר, מה בעצם נאסר? אז רב אומר שמה שנאסר זה רק הקנוקנות, כי הגיד עצמו הרי לא ראוי לאכילה, אז התורה לא הייתה אוסרת משהו שלא ראוי לאכילה, וללעומת זאת אומר מה פתאום, מה שכתוב בתורה זה גיד, זה מה שנאסר, אפילו שזה לא ראוי, אם מישהו בכל זאת מתעקש ואוכל, אז הוא עובר על האיסור, לעומת זאת הקנוקנות מותרות. זו דעת אולה, ובה הם הוכיח את אולה מאיסור אחר, מאיסור חלב, שגם שם רב אסי אמר בפירוש, שמה שאסור זה רק החלב עצמו, אבל כל מיני נימים ועצבים שעוברים בתוך החלב, הם מותרים. אז אומר רבי, אותו דבר כאן, גידן השלה, שר, לא, כל מיני קנוקנות, כלומר עצבים דקים שיוצאים ממנו. בזה הגענו לשורה השביעית לפני סוף עמוד ב', ועד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן החלק השני, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את האגדתא של אתמול, התחלנו בחלום של שר המשקים, ששם כתוב ובגפן שלושה שריגים, ורבי חייא ברבא דרש בשם רב שלושה שרי גאים, שבכל דור ודור יהיו שלושה שרים, שניים בישראל, אחד בבבל, או להפך, שהם ישמרו ויעזרו לעם ישראל. רב אומר שרי גויים, כלומר יהיו שרים של הגויים, שיהיו בעד עם ישראל. אגב, זה דרשנו כבר את כל הפסוק, ובגפן שלושה שריגים, ואיך הפורחת על תניצה, הפשילו השקלותי הענבים. ראינו שלוש דרשות שונות בתנאים, ועוד שניים בהם מוראים, למה כל חלק מהפסוק רומז, ואחרי זה עוד דרשה של ריש לקיש, שאמר שעם ישראל משול לגפן, וכל חלק של הגפן זה חלק אחר של עם ישראל, ואז רמזנו לכם בעדינות, שגם המיזם שלנו צריך את אותם בעלי בתים ותלמידי חכמים שיעזרו למיזם להתקיים. אם אין קמח אין תורה, אפשר להיכנס לאתר sinai.org.il ומשם לעזור. זה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון. בסעיף השני ראינו פסוק בהושע שרומז ליציאת מצרים בתתוו בניסן ול-30 צדיקים בארץ ישראל ול-15 בבבל. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו לגידן השה וראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שאין איסור גידן השה באוף, כי הבשר שלו על הירח הוא לא תפוח אלא הוא שטוח, כלומר הוא לא נקרא כף הירח. בסעיף השלישי המשנה אמרה וחלבו מותר, ופירשנו שכוונה היא לחלב שעל הגיד, אבל שאלנו הרי זה מחלוקת רבי יהודה מתיר אבל רבי מאיר אוסר, וענינו הוא אוסר רק מדרבנן. ותוך כדי אגב גם ראינו מחלוקת איזה חלק של הגיד נאסר. רבי מאיר אומר גם שבחוץ וגם שבלוע בתוך הבשר, לכן צריך לחטט בתוך הבשר ולהוציא. רבי יהודה אומר שרק מה שבחוץ נאסר. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו עוד מחלוקת לגבי איזה חלק בדיוק נאסר. לפי רב מה שנאסר זה הקנוקנות, כי הגיד עצמו הרי לא ראוי לאכילה. הוא אמר לא, התורה אמרה גיד, אז היא התכוונה לגיד, והקנוקנות מותרות. כל טוב.